בוקר טוב, היום יום רביעי, כ"ו במרחשוון, תשע"ב. והנה אנחנו ממשיכים בסדרת שיעורים בעניינה של יסודות במחשבת ישראל. והנה מונח לפניכם כאן דף מצולם ממסכת ברכות, דף י"ב עמוד ב', והנושא בעצם של הדף הוא התפתחות הזהות היהודית, ורק הייתי רוצה שנראה את זה, כיצד הדברים מתבררים מתוך הסוגיה התלמודית. אז מה שמונח לפניכם זה מסכת ברכות דף י"ב עמוד ב', וההמשך בדף י"ג עמוד א' במסכת ברכות. הטקסט המונח לפניכם מורכב משני חלקים, האחד משנה והשני גמרא. החלק של המשנה מתחיל במילה מתניתין, בגדול מתני. רוב המשנה ידוע לכם מתוך ספר אחר הנקרא אגדה של פסח. וחוץ מהמשפט הראשון שאיננו מופיע באגדה, שעליו אנחנו צריכים לתת את הדעת. המשפט הראשון הוא, מזכירין יציאת מצרים בלילות. מה פירוש הדבר הזה? הפירוש הוא שמזכירים את יציאת מצרים גם בלילות. איך מזכירין את יציאת מצרים? יש טקסט שאנחנו קוראים אותו פעמיים בכל יום, הלא הוא קריאת שמה. יש שלושה חלקים, שלוש פרשיות. פרשה המתחילה במילה שמה, נקראת פרשת שמה, ועוד פרשה המתחילה ב"והיה עם שמוע", ועוד פרשה שלישית המתחילה ב"ויומר". שתי הפרשיות הראשונות, שמה והיה עם שמוע, אנחנו קוראים את שתי הפרשיות האלה בכל יום. וכמה פעמים ביום? פעמיים בכל יום. כי הרי נאמר בתורה, והיו הדברים האלה על לבביך ודיברת בם בשוכבך ובקומך. בשוכבך שעת השכיבה זה הערב, קומך זה שעת הקימה הבוקר. ולכן יש לנו מצווה לקרוא את שתי הפרשיות האלה פעמיים בכל יום, גם בערב, גם בבוקר. מלבד זאת, יש לנו מצווה אחרת בתורה, שאיננה קשורה למצווה של קריאת שמה, והיא המצווה להזכיר בכל יום את יציאת מצרים. בלי קשר לליל הסדר. מצד עצמה, יש מצווה יומית, כל ימיו של אדם, הוא צריך להזכיר את יציאת מצרים. מה המקור לזה בתורה שבכתב? נאמר במפורש, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם כן, בכל ימי חייך יש לך מצווה להזכיר את יציאת מצרים, ואת זה אנחנו עושים על ידי קריאת הפרשה השלישית של שמה, שמתחילה במילה ויומר, פרשת ציצית, שבה מוזכרת גם יציאת מצרים, אני השם אלוהיכם, מה שרוציתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם, זה מצווה דאורייתא, להזכיר את יציאת מצרים בכל יום. אבל לא נאמר בתורה, לכאורה, שצריך לעשות את זה פעמיים ביום. אולי מספיק פעם אחת. באופן שקריאת שמה של שחרית תכלול שלוש פרשיות, וזו של ערבית תכלול רק שתי פרשיות ולא שלוש. אף על פי כן, אומרת המשנה, מזכירין יציאת מצרים בלילות, הכוונה גם בלילות, שצריך את קריאת שמה לקרוא בשלמותה, כולל פרשה שלישית, גם ערבית. לכאורה זה דיון הלכתי נטו, כמו שרגילים לומר. הרבה פעמים אנשים אומרים, זאת לא שאלה רוחנית, זאת שאלה הלכתית. כאילו ששאלות הלכתיות הן לא נובעות מהשקפות עולם. אם שאלות הלכתיות לא היו נובעות מהשקפת עולם, אז הן לא היו חשובות. היה אפשר לעשות מה שרוצים. עצם זה שגדולי חכמי ישראל מוכנים להתווכח על חתיכת שניצל בתוך הצלחת, האם מותר לאוכלו או אסור לאוכלו, הדבר הזה נובע מהשקפת עולם כוללת. יש פה מסרים, יש פה תכנים, אידיאלים שלמים שעוברים דרך השניצל שבצלחת. כמו כן, השאלה האם צריך להזכיר את יציאת מצרים בלילות או לא, היא שאלה קרדינלית שאנחנו נראה גם שהיא נוגעת לדברים מאוד מאוד יסודיים בהגדרה של הזהות היהודית. בסדר? רק אני אומר את זה כהקדמה, כי אחר כך אנחנו רואים בהמשך המשנה שחכמי ישראל נחלקו בדבר הזה. כן, אז אני שוב קורא את המשפט הראשון, מזכירים יציאת מצרים בלילות. המשפט הזה הוא הלכה. הלכה היא שמזכירים את יציאת מצרים בלילות. אבל כאן נמסר בידינו גם הוויכוח שקדם לקביעת ההלכה הזאת. אמר רבי אלעזר בן עזריה, זה מובא גם בהגדה של פסח. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, בימיי לא נקבעה ההלכה באופן המחייב להזכיר את הפרשה השלישית של קריאת שמע גם בלילה. עד שדרשה בן זומה, כלומר, אחד החכמים, בן זומה, דאג לדרוש את הכתוב באופן שנקבעה ההלכה שמזכירים יציאת מצרים גם בלילות. שנאמר, ואז הוא מביא את הפסוק שדיברנו עליו מקודם, למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים, כל ימי חייך. המילה כל פה תופסת את עינו של בן זומה. מה זה כל ימי חייך? אם היה כתוב ימי חייך, היה גם טוב. אלא מה? זה בא לרבות. כן, יש לנו כלל, כאשר יש מילה מיותרת באיזשהו פסוק, אנחנו מבינים שיש פה ריבוי, והריבוי בא להוסיף משהו בנוסף לכתוב במפורש. מה נאמר כאן? כל ימי חייך. אז הוא דורש כך. ימי חייך, הימים. אז כל ימי חייך, אז מה נשאר? אם לא ימים, לילות. אז הוא אומר, כל ימי חייך, הלילות. זאת היא הדרשה של בן זומה, והיא הדרשה שנתקבלה להלכה, שמחייבת אותנו לקרוא פרשת ציצית, גם בלילה. וחכמים אומרים, יש המשך, נכון? חכמים שחלקו על בן זומה וסברו שאין להזכיר את יציאת מצרים בלילות, איך הם הסבירו את המילה כל? הם אמרו כך, ימי חייך העולם הזה, כל, להביא לימות המשיח. כלומר, בא לרבות, כוונתו של הפסוק, כוונתה של המילה כל, איננה לרבות את הלילות, כי באמת בלילות לא מזכירים את יציאת מצרים, אלא זה בא לרבות שגם בימות המשיח יש להמשיך להזכיר את יציאת מצרים. זהו, זה הבסיס של המחלוקת. אגב, הנוסח בהגדה של פסח שלנו, במקום כל להביא לימות המשיח, אלא כתוב שם כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כן. בשוכבך ובקומך נאמר על שתי הפרשיות הראשונות, פרשת שמע ועל פרשת והיה עם שמוע. על הפרשה השלישית לא נאמר בשוכבך ובקומך, ולכן חכמים דרשו רק ביום ובימות המשיח, אבל לא בלילות. אם אנחנו עושים פה חשבון כללי, יש פה כמה דברים תמוהים ביותר. כן, קודם כל, יש פה דבר תמוה ביותר. למה אני צריך בכלל מילה בפסוק שתלמד אותי שבימות המשיח ממשיכים לקיים את מצוות זכירת יציאת מצרים? הלו, אחד מ-13 העיקרים של האמונה, לפי דברי הרמב״ם, אמנם הרמב״ם חי אחרי הגמרא, ובכל זאת הדברים מקובלים באומה, סליחה, אחד מן העיקרים הוא שהמצוות קיימות לעד ולעולמי עולמים, גם בימות המשיח יש להמשיך לקיים מצוות. אז אם יש מצווה בתורה להזכיר את יציאת מצרים בכל יום, אז גם אם לא יהיה כתוב בתורה מילה מיותרת, אני אדע שצריך להמשיך בימות המשיח לקרוא את להזכיר את יציאת מצרים. כך שדברי חכמים תמוהים ביותר. בנוסף לכך, אם נדייק עד הסוף בדברי המשנה, עולה בידינו שבעצם לפי בן זומה, מאחר והמילה כל תפוסה אצלו בשביל לרבות את הלילות, מכאן עולה שלימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים, לא בבוקר ולא בערב. כן, כי הרי אם צריך שיהיה לי ריבוי בכתוב כדי לדעת שבימות המשיח מזכירים יציאת מצרים, והריבוי הזה נתפס בשביל ללמד אותי משהו אחר, במקרה של בן זומה את הלילות, אז יוצא שדימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים בכלל, לא בבוקר ולא בערב. תודה רבה. וזה בלי קשר, כלומר, וזה בעצם סותר גם כן את העיקרון שבידינו, שמצוות אינן בטלות לעתיד לבוא. והנה כאן אנחנו רואים שלפי בן זומה, מצווה שלמה בתורה נזרקת לגניזה. הכיצד? טוב, באמת הדבר הזה מעורר שאלה גדולה. אני רק רוצה אולי לתת התחלה של תשובה לשאלה הזאת. להזכיר את יציאת מצרים, זאת היא מצווה של זכירה. זה התוכן שלה. כן? כלומר, אומרים לך, יש מאורע בעבר הרחוק, ככל שאתה מתקדם, העבר הזה נהיה יותר ויותר רחוק. כן? כי אם היום יציאת מצרים הייתה לפני 3,300 שנה, בעוד 100 שנה זה יהיה אחרי 3,400 שנה. וככל שנתקדם יותר, המאורע יותר ישן, יותר עתיק. ואני שאלת השאלה בכלל לגבי מהותן של מצוות מהסוג הזה. למה בכלל צריך לזכור משהו? צריך לזכור משהו, היא סיבה פשוטה, כדי ללמוד מזה משהו. ואם אני לא אקבע איזשהו יום זיכרון לדבר, אני עלול לסגת מן ההישג שהושג לפני אלפי שנים. להביא לכם דוגמה, אחד ההישגים הטכנולוגיים האדירים של האדם הקדמון היה המצאת הגלגל. אבל זה לקח זמן עד שהדבר הזה הופנם היטב, והייתה סכנה במשך תקופה מסוימת שהאדם ישכח את הגלגל. ולכן יש להניח שבמשך תקופה די ארוכה האדם הקדמון היה חוגג כל שנה את חג המצאת הגלגל. היה אוכל גלגלים בסוכר ועוד כל מיני דברים כאלה. זה לא היה קל, כי זה הגלגלים מאבן. וזה שבר את השיניים, אבל זה תקופת האבן, איכשהו זה יחזיק מעמד. אבל על כל פנים, היה חג המצאת הגלגל. מתי בוטל החג הזה? ברגע שהיה ברור שההישג הטכנולוגי הזה לא ישכח לעולם. שמכאן ואילך, ברור שהאדם יודע מה זה גלגל, ולכן אין צורך לציין את המצאת הגלגל. כמו כן, אותו דבר לגבי זכירת יציאת מצרים. בעצם יש את השאלה, למה התורה רוצה שנזכור את יציאת מצרים? הרי כלל גדול הוא, מה שהיה, היה. מה אכפת לך אם היה, לא היה, היה. אלא שיציאת מצרים כנראה לא השיגה את כל מטרותיה. אמנם היא שחררה את ישראל ממצרים, עשתה הרבה טובה בעולם, אבל עדיין לא השיגה את כל מטרותיה. כי אם היא הייתה משיגה את כל מטרותיה, יציאת מצרים הייתה גם ביאת המשיח. בעצם היינו כבר נכנסים לעולם מושלם. עצם זה שהעולם עדיין לא מושלם, זה אומר שאנחנו עדיין צריכים לזכור את יציאת מצרים כדי להגיע לימות המשיח. אני רוצה שכל מצוות הזכירה, מטרתה להגיע לאיזושהי מטרה. עניינה להגיע לאיזושהי מטרה. ברגע שהגענו אל המטרה, אין צורך יותר בכרטיס של יציאת מצרים. ולכן זה הגיוני, מאחר וזאת מצוות זכירה, שאלמלא שיש ייתור מיוחד בפסוק, ברור שאת המצווה לא צריך לקיים אחרי שהשיגה את מטרותיה, דיינו ימות המשיח. הייתי אומר אפילו יותר מזה. להזכיר יציאת מצרים וימות המשיח זה אפילו מגוחך. כי המאורע של ימות המשיח הוא כל כך גדול, שיציאת מצרים מתגמדת לעומתו. וכי אדם שנגיד הגיע לדוקטורט, צריך להזכיר את תעודת המעבר שלו לכתביו, זה מיותר מאוד, כן? הרי זה כבר כלול, ברור. אז אומנם כל הזמן שהוא צריך להגיע לבגרות, אז הוא עדיין גאה בזה שיש לו תעודת מעבר, אבל עכשיו, שהוא כבר הרבה אחרי זה, אין צורך בזה. לכן, צודקים החכמים. אלמלא שיש פסוק מפורש שאומר להזכיר את יציאת מצרים במות המשיח, אין צורך להזכיר, וכך היא דעת בן זומה. נשאלת השאלה, שאלה שכבר בעצם דנתי בה, אבל צריך לרענן את הזיכרון. הלכה כמי, כבן זומה או כחכמים? כבן זומה, כמובן. כי הרי אנחנו באמת כך עושים ההלכה למעשה, שאנחנו מזכירים יציאת מצרים בלילות. לא עושים כמו חכמים, עושים כמו בן זומה. זאת אומרת שההלכה היא, מתחייב מזה, שבימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים. לפי זה יש השלכה הלכתית חמורה מאוד. אנחנו חייבים הגדרה הלכתית לימות המשיח, כדי לדעת מתי לקצר את קריאת שמע. מה אתה רוצה? מדוע אי אפשר לומר שההלכה כתנא קמא? ודאי הלכה כתנא קמא. מזכירים יציאת מצרים בלילות, זה תנא קמא.
כן, אז למה אני צריך בן זומה?
לא, אז מספרים לך כיצד הדבר הזה הושג. כלומר, מספרים לך את המסקנה, מזכירים יציאת מצרים בלילות, בדרך אגב גם רוצים להעשיר את האופקים שלך, שתדע על מה היה הוויכוח. בסדר? טוב. עכשיו, עד כאן הדברים מפורסמים מתוך ההגדה של פסח. מה שלא כל כך מפורסם זה ההמשך. מה נאמר בהמשך? יש ברייתא שמובאת כאן בגמרא, אתם רואים בגדול כתוב גם, זה גמרא, תניא, שנינו זאת ברייתא. אמר להם, כלומר מסורת תנאית חיצונית, אמר להם בן זומה לחכמים, כלומר הדיון המשיך אחרי מה שכתוב במשנה. אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? מה פתאום? כלומר, לפי בן זומה זה כל כך מובן מאליו שלא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, שלא ייתכן שנדרוש את המילה כל כדי להביא לימות המשיח. מובן? עכשיו, למה זה כל כך פשוט לו, כל כך ברור לו? והלא כבר נאמר, הנה הוא מביא לנו פסוק מפורש שאומר שבימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. מאיפה הפסוק? מירמיהו. ירמיהו פרק כף ג'. עכשיו, אני אקרא את הפסוק, כי זה גם מודפס, אז צריך לקרוא אותו, אבל תוך כדי שאני אקרא את הפסוק, אני אבקש מן הקורא, דיינו הציבור היקר, לשאול את עצמם, שאלו את עצמכם, בפסוק הזה איפה מוזכר ימות המשיח? הרי הוא אומר שיש פסוק שמדבר על ימות המשיח, ושבו כתוב שלא יזכירו את יציאת מצרים. אז אני רוצה לדעת איפה יש ימות המשיח בפסוק. ועלו כבר נאמר, הנה ימים באים, נאום השם. ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. לא יגידו את זה. כלומר, כשאדם רוצה להישבע, הוא לא יישבע יותר בשם השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, שזה בעצם מה שמגדיל אצלנו את הציור של האלוהות. כי אם, מה הוא יאמר? חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. כתוב כאן ארץ צפונה. נכון, אני פשוט תרגמתי לעברית מודרנית את דברי הנביא. הנביא אומר צפונה כי הוא לא הכיר את רוסיה, אבל עכשיו שאנחנו יודעים איפה זה ארץ צפונה, אז פשוט כדי להקל על הקורא תרגמתי באופן מיידי לעברית מודרנית. אז אם כך, כי אם תיסע צפונה, אתה תגיע לרוסיה. עכשיו, אם כך אומר לנו הנביא, יבוא יום שלא יזכירו יותר את יציאת מצרים, אלא את השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. טוב, זה יפה מאוד. אם כן, אנחנו רואים במפורש שהנביא אומר שלא יזכירו את יציאת מצרים. מי אמר לו שזה בימות המשיח? ימים באים זה גם מחר בבוקר. אלא מה? על מה מדבר הפסוק? על קיבוץ הגלויות. נכון? קיבוץ הגלויות, כנראה, לפי בן זומה, זה ימות המשיח. כלומר, ההגדרה של ימות המשיח קשורה למעשה, הייתי אומר, אנושי, גיאופוליטי. אנשים באים מכל מיני ארצות וחוזרים לארץ. אין פה תוכן מיסטי, רוחני. כן, בניגוד לחשיבה העממית שחושבת שימות המשיח זה מעשה רוחני, פה לא מדובר על מעשה רוחני, מדובר על קיבוץ הגלויות. יש לציין ששלושה פסוקים לפני זה, בנביא עצמו מוזכר שיקום מלך מבית דוד. זאת אומרת, זה גם כן, זה מלך המשיח. זאת אומרת, משהו פוליטי, פוליטי, סוציולוגי, זה ימות המשיח. עכשיו, זה מעניין מאוד הדבר הזה, כי זה אומר שהמעשה שמתרחש בימינו הוא גדול יותר מיציאת מצרים. מפורש. ואני רוצה להבין למה. האמתי זה מובן מאוד. בשלושה דברים לפחות, מה שקורה בימינו גדול מיציאת מצרים. דבר ראשון, יציאת מצרים הייתה יציאה אחרי 210 שנות גלות. אנחנו יצאנו מגלותנו אחרי כמעט 2,000 שנה. זה הרבה יותר גדול. יציאת מצרים הייתה יציאה מארץ אחת. וכאן יצאנו ממאה ארצות. יציאת מצרים הייתה גאולה זמנית. עובדה שאחר כך גלינו. והגאולה שלנו היום היא נצחית, לא נגלה יותר. אז זה כבר אין ארוך. יוצא שהמאורעות של ימינו הם יותר גדולים מיציאת מצרים, ועתידים הנינים שלנו לומר, אבותינו היו ענקים, הם חיו בזמן יציאת אירופה. שזה בעצם בא לומר שאנחנו עכשיו נמצאים במאורעות החשובים ביותר בהיסטוריה. אלא שאנחנו לא תמיד מרגישים את הדבר הזה, והסיבה לכך היא שכמו שאמרו חכמים, אין בעל הנס מכיר בניסו. כלומר, כשאתה נתון בתוך מהלך היסטורי מסוים, גם אם המהלך הזה הוא גדול מאוד, אתה בעצם אינך יכול לראות את ההיקף כולו. כי יש לך בעיה של המקולת סגורה ואין חלב הבוקר. זה מה שמטריד את האדם באופן יומיומי. ושהמסגן לא עובד, שיש סתימה בביוב. זה הבעיות הממשיות, האמיתיות של האדם בחיי היומיום, ולכן הוא לא יכול לקלוט את גודל השעה. יש לזה אגב איזו סיבה כנראה של רחמים של ההשגחה העליונה, כי אם היינו יודעים את מה שמתרחש אצלנו, אז לא היינו היינו משתגעים. כלומר, לא היינו יכולים לחיות את חיי היומיום. כאן נשאלת שאלה יפה. על סמך מה הקביעה שלא נגלה יותר, שואל השואל באינטרנט? על סמך מה שלא נגלה יותר? זאת הלכה מפורשת מדאורייתא בגמרא בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית פרק שישי הלכה א'. על והטיבך וירבך מאבותיך, שבגאולה השלישית זה יותר גדול מהגאולה השנייה, מאבותיך. שאבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, אתה, משאתה נגאל, אינך גולה יותר. אם כן, אנחנו רואים שהתלמוד הירושלמי פוסק על סמך פסוק בספר דברים, דהיינו מן התורה, שאחרי הקמת מדינת ישראל אין יותר גלות לעולם. מפורש. וכן גם מובא ברש"י, בשם כנראה מדרש, על פסוק במגילת איכה. מגילת איכה כתב את זה נביא, נכון? ושמו ירמיהו. כן, ירמיהו הנביא, בכל זאת, נביא חשוב, כותב, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום. מה זה הסמיכות של לא יוסיף להגלותך ופקד עלייך בת אדום? אומר רש"י, כנראה שהוא מביא את זה ממדרש, שאין בידינו, כשיצאו מגלות אדום, לא יגלו יותר. כן, מפורש. אם כן, יש איזה מין מפלס היסטורי שאין ממנו חזרה אחורה. מכאן שאנחנו לא נגלה יותר. מפורש. והאמת היא שיש על זה מי שיקשה. מישהו יקשה על זה. כן? אם זה נכון שלא נגלה יותר, אז למה אנחנו ממשיכים לקרוא פרשה שנייה של קריאת שמה? ששם נאמר, וחרה השם בכם, ואף השם בכם, ולא יהיה מטר, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, וכו' וכו'. אתה רואה, אם כן, שעדיין יש סכנת גלות, שהרי אנחנו ממשיכים לקרוא פרשה שנייה של קריאת שמה. כן, אבל זה פשוט לא נכון, הטענה הזאת. כי אם זה, כלומר, אם באמת זה קושיה, אז שיפסיק גם לקרוא את פרשה שנייה של קריאת שמה. אבל אני לא חושב שזה קשור בכלל לעניין. כן? כי הרי לכולי אלמה, לכל הדעות, הרי שיבוא זמן, אז תגיד שלא עכשיו, תגיד עוד 100 שנה, שמובטח לנו שלא תהיה יותר גלות. וגם אז תמשיך המצווה לקרוא פרשה שנייה של קריאת שמה. כך שזה שאנחנו עדיין ממשיכים לקרוא פרשה שנייה של קריאת שמה, איננה קושיה על האמירה שמדינת ישראל לא תדע יותר גלות. פשוט מאוד. לא נורא. עכשיו, אם כך, מה שאנחנו רואים היום גדול יותר. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק. אבל על מנת לחסות את עצמי, כדי שלא הותקף בהתקפות בלתי צודקות, אני רוצה לפני כן להגיד איזושהי הצהרה קצרה. והרי לשון ההצהרה, אני נגד אכילת חמץ בפסח. עד כאן לשון ההצהרה. עכשיו שאני מכוסה, אני יכול להסביר. יש היום במדינת ישראל אחוז הרבה יותר גבוה של אנשים שעושים מנגל על האש ביום העצמאות, מאנשים שמקפידים שלא לאכול חמץ בפסח. זה אמנם לא בסדר, כן? על פי ההצהרה הקודמת. אבל מה זה אומר? זה אומר שהנביא צודק, שהיציאה מכל הארצות, קיבוץ הגלויות, זה תופס מקום בתודעה של עם ישראל יותר מרכזי מאשר יציאת מצרים. זה בדיוק מה שאומר כאן הנביא.
זה
לפי הנביא. כלומר, לפי בן זומא בכלל להשתכח לגמרי. אז בסדר, אז אני אומר, לפחות, כן? איפה אנחנו? מדוע מוזכרת רק יציאת אירופה, ארצות הצפון, ולא מוזכרות שאר היציאות, מרוקו, עיראק ועוד? כלומר, אני מבין שהשואל מניח שהמשך הפסוק ומכל הארצות אשר הדחתים שם, הוא תוספת מאוחרת? הלאה. שלום לרב שרקי. בימינו, ברוך השם, ירושלים בנויה לתלפיות. ועדיין אנו מזכירים בתפילת 18 את ברכת ובני אותה. מכאן ניתן להקיש שגם בימות המשיח עדיין נמשיך להזכיר את יציאת מצרים. תודה. בוודאי שזה לא נכון. מה שאנחנו אומרים ובני אותה, זה בכלול בתוך זה גם את בניין בית המקדש. אבל ברור שכאשר בית המקדש ייבנה אינשאללה במהרה בימינו, אז אנחנו נשנה את נוסח התפילה הזאת. הרי אי אפשר להמשיך להגיד שקר. כן? בית המקדש בנוי ואתה אומר תבנה את בית המקדש. זה מין דבר. טוב, אז בואו נמשיך. אם כן, לפי בן זומא, המאורע של יציאת מצרים בעצם מאבד את כל ערכו ברגע שהגענו לימות המשיח. ברור. מה יעשו החכמים עם זה? הרי חכמים שחלקו על בן זומא, גם הם הכירו את ירמיהו הנביא. לא יעלה לדעת שפסוק מפורש בירמיהו נעלה מעיניהם. אז במיוחד שהפסוק הזה חוזר פעמיים בספר ירמיהו. ממש כמעט מילה במילה, אותו פסוק בירמיהו שלא יזכירו את יציאת מצרים. לכן ברור שלהם גם כן יש פירוש לדבר הזה, הבה נראה איך הם קראו את זה. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה. העצמאות המדינית העיקר ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, לפי חכמים, זה לא שזה מתבטל לחלוטין מזיכרון הלאומי, אבל העיקר זה העצמאות המדינית. נכון? ככה יהיה. זאת אומרת, אגב, אנחנו רואים פה שוב הגדרת ימות המשיח לפי חכמים, העצמאות המדינית. שוב מעשה פוליטי. הדבר הזה מוכיח דבר מאוד מעניין. יש מישהו שכתב שהרמב״ם, כשהוא אומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, דיינו העצמאות המדינית, לפי העברית המודרנית, שהרמב״ם סטה בזה מן המסורת היהודית הקלאסית, ושהוא פסק כדברי יחיד, כדעת יחיד, שמואל, שאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. עד כאן דברי שטות שנאמרו בעניין זה. כן, שהרמב״ם כביכול לא כל כך נאמן ליהדות, הוא לא מספיק חרדי, הוא חושב שהגאולה היא מעשה פוליטי. והוא פסק כדעת יחיד. מי זה היחיד? תודה. זה שמואל, האמורה שמואל. ברור שהדברים האלה אין להם אפילו עשירית שחר. לא רבע שחר, עשירית שחר אין כאן. שהרי קודם כל אי אפשר לקרוא לשמואל דעת יחיד. כי כדי שדעה תהיה דעת יחיד, היא צריכה לעמול מול דעת רבים. ומי הם החולקים על שמואל באותה סוגיה בתלמוד שבה שמואל אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד? אדם אחד, רבי יוחנן. אז אם כך, זה לא יחיד מול רבים, זה יחיד מול יחיד. אם כבר. אז כך שהטענה של דעת יחיד מופרכת מתוך הסוגיות עצמן. אלא אפילו יותר מזה. הרי פה אנחנו רואים לא דברי אמוראים, רבי יוחנן ושמואל הם אמוראים. אבל פה אנחנו רואים ברייתא, דברי תנאים, חכמי המשנה. וחכמי המשנה, גם בן זומא וגם חכמים, מסכימים שימות המשיח זהו עניין פוליטי בלבד. אז אם כן, הרמב״ם פסק לא כשמואל האמורה, הוא פסק כתנאים, כבן זומא וחכמים. הבה נמשיך. מי אמר את השטות? זה לא יפה. מספיק שתדע שמישהו כתב את זה. טוב. עכשיו, אשים כן, החכמים אומרים שלא שתעקר יציאת ממצרים ממקומה, זה לא נכון שישכחו את זה לחלוטין, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. הדבר הזה הוא צריך קצת הרחבה. מה עשו אבותינו במצרים? הם עבדו, נכון? עבדו קשה. היו חוזרים הביתה בערב ואומרים, וואי, היה נורא קשה היום. היום אני בניתי שתי פירמידות. השני, אתה לא יודע מה שעבר עליי, אני בניתי שלוש פירמידות. זה היה נורא קשה. ובסוף, אחרי שהם גמרו להתלונן, היו מדברים על תקוות העתיד. כן, מובא בתלמוד, לא בתלמוד, במדרש תנחומה, שלאבותינו היו מגילות שבהם הם היו קוראים ומתנחמים, ואומרים למחר אנו נגאלים. מה היה במגילות האלה? היה כתוב, מן הסתם. הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מאור כשדים. הקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו מלבן הארמי. וכשם שהוא גאל את אבותינו מאור כשדים ומלבן הארמי, כך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים. הם מדברים על זה הרבה, קוראים זה אגדת אור כשדים. יצאנו ממצרים. על מה אנחנו מדברים כל היום? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מה עם האגדה הקודמת? נשאר מזה קצת. אפילו באגדה של פסח שלנו כתוב. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ארמי עובד אבי, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, ויקח את אביכם את אברהם. מוזכר באגדה. עיקר, הנושא העיקרי של האגדה זה יציאת מצרים, אבל מזכירים קצת גם את האגדה של אור כשדים. זה אומר שלפי חכמים יבוא יום, שבתחילת האגדה של פסח בליל הסדר אנחנו נזכיר את יציאת מצרים. אבל אנחנו בעיקר נדבר על הקמת המדינה, על החלוצים, על מלחמת ששת הימים, על מלחמת יום הכיפורים, ועליית התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל, על ההתחזקות של הנשק הגרעיני בישראל, אומרים שיש, לא יודע, וידברו גם על הקמת הישיבות, על מכון מאיר וכולי, כל הדברים הגדולים שהתרחשו במהלך יציאת אירופה. וזה בעצם העיקר, כן? זה יהיה דומה לזה, ככה חכמים מבינו. יש פה שאלה. האם על דרך השלמות וההשתלמות תמיד נוכל להמשיך להתפלל על בניין ירושלים וקיבוץ נידחים וכדומה, שהרי לעולם בתוך כל תחום ייתכן שיפור נוסף? אני מיד קורא את השאלה השנייה. שלום לרב, כשיהיה בית המקדש תהיה עוד תפילה או שנחזור לקורבנות וזהו? תודה. טוב, התשובה לשאלה הראשונה, האם נמשיך להתפלל אותן תפילות שעבד עליהם הכלח? התשובה היא לא נמשיך. יבוטלו התפילות הלא רלוונטיות, והם הם תשוננה. כמו כן, האם כשבית המקדש ייבנה תהיה עוד תפילה? התשובה היא כן, יהיה גם תפילה וגם קורבנות, כפי שהיה בזמן בית המקדש גם כן. אבל זה נושא בפני עצמו, ללמוד על התפילה והקורבנות וכו'. טוב, על כל פנים, ככה אומרים חכמים, שלא יבוטל. נשאלת השאלה, מאיפה החכמים לקחו את זה? כלומר, מה הם אומרים? הפסוק אומר, לא יאמרו עוד. איך החכמים מסבירים לך, לא יאמרו? הכוונה, יאמרו. נכון, זה אמרו, לא שיהיה עקר, אלא שזה יהיה תפל. אבל כתוב, לא יאמרו. אז אתה צריך, בן זומה, הוא לא צריך שום הוכחה למה שהוא אומר. כשכתוב לא יאמרו, הוא מבין לא יאמרו. החכמים, כשהם אומרים, כשלא יאמרו, פירושו יאמרו, הם צריכים להביא הוכחה לזה. אז הם צריכים להביא משהו שהוא דוגמת הפרשנות הזאת. הנה, מובן. כיוצא בו אתה אומר, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. הנה, נאמר על אבינו השלישי, יעקב אבינו, שישונה השם שלו מיעקב לישראל. אף על פי כן, חזר הכתוב וקראו בשם יעקב. אם כן, זה שכתוב לא ייקרא שמך יעקב, אין הכוונה שלא ייקרא, אלא שהוא יתפל. לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל העיקר ויעקב תפל לו. כן.
הרב אומר שאנחנו כבר בזמן כזה.
נכון.
שכביכול אנחנו לא צריכים להזכיר יותר את מצרים.
נכון.
קודם כל, זו שאלה ראשונה, למה אנחנו עדיין מזכירים, ושאלה שנייה שנובעת ממנה, שאנחנו יודעים שלכל זמן יש את הזמן הסגולי שלו. זה לא שבאמת נזכיר את יציאת רוסיה בפסח, כי יש לנו את יום העצמאות, שזה הרבה זמן אחר כך. זאת אומרת, אם יש לכל זמן את הזמן שלו, אז זה לא מה שצריך לבטל את יציאת מצרים בשביל יציאת רוסיה.
טוב, אז אני רוצה לחזור על שתי שאלותיך העמוקות. שאלה ראשונה, אם אכן אנחנו בזמן שאפשר להגדיר אותו כימות המשיח, וזה אם כן זמן שבו צריך להפסיק להזכיר את יציאת מצרים, מדוע אנחנו עדיין ממשיכים להזכיר יציאת מצרים? היא סיבה פשוטה. בגלל שלא כולם קראו את הסוגיה הזאת. שתיים, דת אחידה שמאחר והתלמוד ממשיך לדון בדת חכמים, זה סימן שהלכה גם כחכמים. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, מדוע שיהיה שינוי בהגדה של פסח? הרי אתה אומר, הגדה של פסח, זה לא נוגע לימות הגאולה האחרונה, כיוון שלכל זמן יש תאריך, כלומר לכל מאורע יש זמן, תאריך משלו. ויום העצמאות זה לא פסח. אתה צודק. אף על פי כן, אי אפשר להתעלם מזה שבהגדה של פסח עצמה, נאמר בברכה שמסיימת את המגיד, כן, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו אבינו למועדים ולרגלים אחרים, שמחים בבניין עירך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זאת אומרת שיציאת מצרים מופיע במפורש בתוך הטקסט של ההגדה, כנקודת ההתחלה של הגאולה האחרונה. בסדר? יעיין הכבודו בהקדמת ספר נצח ישראל המהר"ל מפראג, שדן ביחס בין שתי הגאולות, שבעצם הגאולה האחרונה אינה אלא ה... אחרית של הגאולה הראשונה. טוב. אז אם כך, אנחנו רואים שיש מעבר מיעקב לישראל, ואף על פי כן, שם יעקב לא נמחק. כן?
איך החכמים יכולים להוכיח את זה מהפסוק הזה, שאחרי זה בהמשך הסוגיה, דובר על אברהם, ולא יקרא עוד שמך אברהם. שם זה באמת לא נקרא עוד שמך.
כן, אתה צודק. ולא יקרא עוד שמך אברהם, אז התלמוד אומר בעצמו, שכיוון שחזר הכתוב וקראו יעקב, אז זה סימן שפה לא ייקרא, הכוונה שלא יהיה עיקר. והתלמוד בעצמו שואל את השאלה שלך. עכשיו, כן.
גאולה זה
ימות
המשיח, נכון?
גאולה, ימות המשיח, זה אותו מושג, כן, נכון. אז מה אתה אומר, איפה אליהו הנביא, איפה מלך המשיח, אתה שואל. נכון, 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 נכון. התשובה היא שיש הבחנה בדברי הרמב״ם, בהלכות מלכים, בין ימות המשיח לבין ימי המלך המשיח. אמנם הרמב״ם לא מדגיש את ההבחנה הזאת, אבל הוא בכל זאת עושה אותה. ימי המלך המשיח אלה הם מאורעות הקשורים לאישיות המיוחדת של המשיח. למשל, זה שתנוח עליו רוח הקודש, ואז יתייחסו כל ישראל לשבטיהם על פי רוח הקודש שתנוח עליו. לעומת ימות המשיח, שעל זה אומר מפורש הרמב״ם, שזה העצמאות. שזה הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. מלכות זה כל ישות מדינית עצמאית נקראת מלכות. יש לנו שניהם, יש לנו היום מלכות, יש לנו מלכות עצמאית, יש לנו מדינה. המדינה הזאת היא עצמאית לחלוטין, והמושג של עצמאות מדינית בהלכה הוא איננו אוטרקיה, שאף אחד לא עושה לך בעיות, או שאף אחד לא לוחץ עליך, או שאתה לא תלוי כלכלית במישהו. זאת לא הגדרה של עצמאות בהלכה. הגדרה של עצמאות בהלכה זה כאשר יש שלטון שיש לו מונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. וזה יש לנו, ברוך השם.
היה לנו הרבה תקופות.
לא היה לנו שום תקופה מזה אלפי שנים של, של מונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. ברוך השם, עכשיו יש, לפי ההלכה, אנחנו נקראים מלכות. דהיינו, ישות פוליטית המחייבת, ועל יסוד זה כתבו הפוסקים שאסור לרמות את מס הכנסה, משום דינה דמלכותה דינה. ומדובר על מס הכנסה של מדינת ישראל. דינה דמלכותה דינה. כן? דינה מלכות ודינה. עכשיו בואו נתקדם קצת. אני רוצה בואו להבין משהו. אם התלמוד עושה הקבלה בין לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, לבין ולא יקרא שמך עוד יעקב. זה אומר שהמעבר מגלות לגאולה הוא בעצמו המעבר מיעקב לישראל. כלומר, משהו בהגדרת הזהות שלנו משתנה. אנחנו היינו יעקב והפכנו להיות ישראל. מהו ההבדל בין שני הביטויים? יעקב זה מצב של קטנות. עקב זה עקום בתנ"ך. עקב הלב מכל. לעומת זה, ישראל שם ישר, או שריטה, מי שיכול להתמודד. וההבדל הוא, אם אנחנו מדברים על הגדרה דתית, הוא הגדרה לאומית של הזהות היהודית. בזמן הגלות, ההגדרה של הזהות היהודית היא דתית. דהיינו, רוחניות הפונה אל הפרט. לעומת, בזמן הגאולה, שאנחנו חוזרים להיות אומה. אנחנו חוזרים להיות ישראל. דבר שהיה אמת תמיד, אבל נשכח. כן? במהלך הדורות התרגלנו לתפקד בתור דת בין הדתות. ואז מדברים על היהדות מול הנצרות והאסלאם למשל. בעוד שמצד האמת, היהדות זה לא דת. צריך להגיד, העם היהודי לעומת העם הרוסי או האמריקאי או הצרפתי וכדומה. כן? אז משהו נשכח, ואנחנו חוזרים להיות ישראל. כלומר, אנחנו עברנו מהגדרה דתית, פרטית, להגדרה לאומית כללית. איזה מונופול יש לנו על הצבא? הרי אנו משביטים את כוחו האמיתי בגלל לחצים של מלכויות זרות. ודאי שזה מונופול. אין שום מלכות זרה שיכולה לתת פקודה לרמטכ"ל שלנו. אלא מה? יש לחצים על ממשלת ישראל. בוודאי. הרי זה דרכן של מלכויות. דרכן של מלכויות שלוחצות זו על זו. כמעט ולא היה בהיסטוריה איזושהי מלכות שלא הייתה תלויה במלכויות אחרות. אפילו ממלכת שלמה, שלכל הדעות אני חושב, הייתה מלכות, הייתה זקוקה לזהב של אופיר, לסוסים של מצרים. זאת אומרת שבסופו של דבר, אפילו שלמה לא יכול היה לעשות כל מה שעולה על דעתו לעשות. אז ברור שמלכות זה לא אומר שאין לחצים. ברוך השם, יש לחצים, סימן שאנחנו קיימים. כי אם לא היינו קיימים, על מי היו לחצים? עכשיו אני רוצה, מה?
מונה הפקירות גם.
אני לא יודע אם זה מונה הפקירות, אני לא יודע, לא בטוח שהלחץ האמריקאי הוא טוב, אבל עובדה. לחץ זה עוד לא נטילת המונופול על השלטון הצבאי. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. יש מעבר זהות. פעם היה כתוב בתעודות זהות, דת יהודי לאום יהודי. לא שמו לב שההגדרות האלה סותרות אחת את השנייה. כי בעצם יהודי מגרש יהודי. זאת אומרת שההגדרה האחת דוחה את ההגדרה השנייה. זה הוויכוח שהתחיל בעצם בראשיתה של הציונות. בראשיתה של הציונות היו כאלה שאמרו, אנחנו לא צריכים ציונות. היו דתיים כאלה שאמרו, לא צריך ציונות. מדוע? כי הדת היהודית מסתדרת יפה מאוד, בלי התוספת המוזרה הזאת שלכם, הציונים, שהוספתם שמשהו לאומי. בשביל מה? לא צריך. הציונים אמרו, לא צריך, חלק מהם אמרו, לא צריך יותר דת. הדת הייתה הגדרת היהדות בזמן הגלות, עכשיו אנחנו אומה, דגל, שפה, ארץ, זה מה שמגדיר אותנו. בעצם אפשר לומר, זה הוויכוח בין יעקב לישראל. בסדר? האמת היא שהוויכוח הזה הוכרע לטובת ישראל בהקמת המדינה. קמה מדינה ישראלית, חילונית, ששמה את הדתיים די בשולי המהלך. אלא שהדבר הזה השתנה אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר יעקב וישראל התפייסו. הכיצד? בעצם צהל החילוני ביצע מאורע תנכי. דהיינו, כיבוש ירושלים, הר הבית, הכותל, הדמעות של הצנחנים, היו או לא היו, לא משנה. כן? זאת אומרת שפה הייתה איזה מין סינתזה שנכפתה על ידי המאורעות בין יעקב לישראל. יש איזה סופר ישראלי שאמר, כשאני הייתי צעיר, היה לנו דובונים, יוצאי הצבא. היינו גאים מאוד בדובון. וידענו שיש אנשים שלובשים שחור והם נמצאים באיזה שכונות נידחות, ואנחנו ידענו שמבקשים שני דברים, שלא ניקח אותם לצבא, ושלא ניסע בשבת בשכונה שלהם. הסכמנו, לא הפריע לנו. יום אחד ראיתי דתיים, אנשי גוש אמונים, עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי, והרגשתי שגנבו לי את המדינה. עד כאן דברי עמוס עוז. למה הוא התכוון? הוא התכוון להגיד שהוא לא מקבל את הסינתזה של יעקב וישראל. זה מוגדר בתור שכזה. והסינתזה הזאת של יעקב וישראל חיזקה באופן פרדוקסלי את המשבר של הציונות בימינו, על ידי הפוסט-ציונות או הקוסמופוליטיות היהודית שהולכת וגוברת בימינו, ושואלת את עצמה על הלגיטימיות של עצם המעשה הציוני. לא משנה אם דתי או חילוני. המעשה הציוני מתחיל להיות לא נוח. ולכן מדברים היום יותר על הכפר הגלובלי, אנחנו שייכים לעולם הגדול וכו'. בגלל שישנה תביעה לפרוץ את הגבולות של הזהות, לא רק של יעקב, אלא גם של ישראל. מעניין הדבר הזה. מה זה אומר? כן? האם זה מסוכן? ודאי שזה מסוכן. אבל השאלה מה עושים עם זה? כן? ואז זה בעצם, הגמרא עונה על זה. דווקא היא עונה על זה בצורה מאוד יפה. וכן הוא אומר, אל תזכרו, כן מביאים פסוק מישעיהו, מם ג' וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. המשך הפסוק, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. אז אומר ככה התלמוד, אל תזכרו ראשונות, זה הקמת המדינה. וקדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. זאת אומרת, יבוא מאורע שלישי, שיהיה כל כך גדול, שהוא ישנה את הזהות שלנו, להיקף כל כך גדול, שזה ישכיח מן הזיכרון הלאומי, גם את יציאת מצרים, ואפילו את הקמת המדינה. מהו המאורע הזה? תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך, ופגע בו זאב, וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב. זה יציאת מצרים, כן? פגע בו ארי, וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי. זה הקמת המדינה. פגע בו נחש, וניצל ממנו, זה גוג ומגוג, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל, צרות אחרונות, משקחות את הראשונות. מעניין מאוד המאמר הזה, כי הוא בא לומר שהתולדות של מלחמת גוג ומגוג, שצריך לברר מה זה בדיוק, הן כל כך גדולות שמקפיצות אותנו מזהות של יעקב לזהות של ישראל ומזהות של ישראל למשהו שלישי. מהו הדבר השלישי? האם יש לנו שם שלישי חוץ מיעקב וישראל? יש. ישורון. כן? בתורה, שלוש פעמים בסוף התורה, מופיע שם שירי לעם ישראל, במקום ישראל נקרא ישורון. זאת אומרת שאנחנו עוברים מן המדרגה הלאומית למדרגה האוניברסלית. משגיע איזשהו שלב בהתפתחות של הגאולה, של מהלך הגאולה, שבו עם ישראל נדרש לאמירה אוניברסלית. תיקון העולם כולו ממש. כלומר, לחזור, ליטול מקום בתרבות האנושית, ושיהיה לנו מה לומר לאומות העולם. זה יכול להיעשות או בדרכים נחמדות, פשוט לעשות כנסים על תורת בני נוח, להסביר לעולם כולו מי אנחנו ומה אנחנו מצפים מהם. ואם לא, זה הולך דרך מלחמת גוג ומגוג. אבל גם היא, מה העניינה של המלחמה הזאת? והתגדילתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. זאת אומרת שאנחנו היום, דרך המשבר של הזהות הישראלית, אנחנו בעצם על הסף, בבחינת קליפה קודמת לפרי, אנחנו על הסף של התפתחות של הזהות האוניברסלית של תורת ישראל. יש פה שתי שאלות. האם יש מקום לדאגה, גם במובן האימוני-אידיאולוגי, בשל התחזקות ההשקפה החרדית, שאיננה מכירה במדינת ישראל כתחילת הגאולה, שהרי הדמוגרפיה לצידם? לא, אין מה לדאוג. מה תגובתך לעמדת הרבי מלובביץ', שמי שאומר שהיום זו גאולה עלול לגרום לקדוש ברוך הוא להראות לנו כמה אנחנו עדיין בגלות, וממה נובעת השקפת העולם הזו? טוב, אני לא יכול להסכים לדברים האלה, כי הרי אנחנו רואים שהגדרה של גאולה לכל אורך הדורות כולם הייתה תמיד עצמאות מדינית. יוצא לפי זה שאם יש עצמאות מדינית, אנחנו בגאולה, מה שהיה להוכיח. שלום.